העץ ועונשו. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על פיודור דוסטויבסקי.
שלום.
על מי נדבר היום?
על פיודור דוסטויבסקי.
דמות גדולה.
הסופר הגדול.
רבת זכויות.
הרוסי, רבת זכויות. אדם מוזר.
מוזר.
כן. ושאוי במחלוקת עד עצם היום הזה.
אבל מה המחלוקת? כי הרי אני חושבת שכולם יסכימו שיצירתו היא קנונית ומקובלת על כולם.
אני רוצה להגיד לך שאנשים כל כך שונים, אחד מן השני כמו זיגמונד פרויד, מצד אחד, ואלברט איינשטיין, מצד שני, אמרו שדוסטויבסקי זה שיא הספרות.
שיא הגאונות הספרותית.
כן.
אז אני אומרת, בהקשר הזה, יצירתו לא שנויה במחלוקת. אז האדם הוא שנוי במחלוקת? צורת ההתנהלות שלו הייתה שנויה במחלוקת?
כן, וכל המשפחה, מתחילים עם הסוף. כלומר, כיצד מת אביו.
אביו של דוסטויבסקי.
אביו היה מנתח בבית חולים צבאי.
אוקיי.
את יכולה לתאר לעצמך את הניתוח במאה ה-19 ולא אמצעי הרדמה.
לא נעים.
לא נעים. ומסביב למוות שלו, למותו, היו כל מיני אגדות, והיום יודעים שהוא נרצח על ידי עיקרי אחוזתו.
אביו של דוסטויבסקי כן. נרצח על ידי עיקרי אחוזתו.
כן. ואני רוצה להעיר שכל מה שאנחנו מדבר על הספרות הרוסית, יש להבין שכל הגיבורים הללו חיים מן אחוזותיהם, ששם היו העיקרים במצב של עבדות.
אז תכף באמת נחזור לסיפור הספציפי של אביו של דוסטויבסקי, אבל אולי באמת לפני כן כמה מילים על צורת ההתנהלות ברוסיה של אותם הימים. אנחנו מדברים על המאה ה-19, בעלי אחוזות.
אני רוצה להגיד לך שהיו שני תאריכים. ב-1825 היה המרד הראשון, הדקבריסטים. הם התכנסו בכיכר בסן פטרסבורג וניסו למרוד, אבל המשטרה פיזרה אותם, וזה היה כישלון אחד גדול.
אלה עיקרים שניסו למרוד?
לא עיקרים, חיילים. האמת היא שבמלחמת נפוליאון נגד רוסיה, עד הסוף הרוסים נכנסו לפריס.
כן.
והם גילו את המערב. והם חזרו לרוסיה עם הרצון העז להפוך אותה למדינה מערבית.
כלומר, החיילים שבילו...
החיילים, הקצינים.
כן, הקצינים שבילו...
כולם דיברו צרפתית.
ברור, שבילו כן. בבתי הקפה הצרפתיים ונחשפו לרעיונות הצרפתיים ולאינטלקטואלים הפריזאים.
אגב, אני רוצה להגיד לך שהם נתנו גם לשפה הצרפתית מילה. מהר, ביסטרו. ביסטרו. כן.
ועד היום ביסטרו זה שם למסעדה שמגישה מזון.
מהירות, המילה ביסטרו זה ברוסית מהר.
וזה מקור השם הזה.
כן.
אבל אם אני חוזרת לעניין עצמו, אז הקצינים ספגו שם את הרוח הצרפתית, והם חוזרים לארצם לרוסיה ומבקשים למרוד בצער.
רגע, רגע, מה אני כל כך? אני רוצה את הפרט. הם לא היו... מניחים הצידה את החרבות כשהם מזמינות בחורה לוולס.
לא הבנתי. הם היו מזמינים בחורות לוולס עם הנשק עליהם?
כן, כדי להראות שהם אנשים רצינים.
אה.
והם לא נגררים בתענוגות החברה, אלא הם חוזרים אל האמונה היסודית שלהם. הם קצינים רוסים. שהם חייבים להגן.
הם לא נוטשים את הנשק בשום מצב, כולל לא כשהם רוקדים, ואולי גם כשהם עושים דברים אחרים, אבל לזה לא
כן,
ניכנס.
כן, זה באמת פרט קטן.
כן, כן. ושולי. אבל בכל מקרה, העניין של החרבות הוא, על אף שהוא מעניין וכבד משקל, הדבר המרכזי... הוא כבד משקל, כן, אין ספק. אני מימיי לא נדרשתי לאחוז חרב, ולכן אני לא יודעת עד כמה כבד משקל, אבל...
אין עוד פסימית.
בכל מקרה, מעבר לעובדה שהם תרגלו את כישורי הריקוד עם חרבות, הם גם נחשפו לרעיונות הצרפתיים, וזה מה שמשמעותי.
כן, והם הקימו חברות סודיות. היה להם מנהיג ממושג גרמני, פסטל, והם הקימו שתי אגודות של קצינים בצפון רוסיה ובדרום רוסיה, שמטרתם הייתה להפוך את רוסיה למדינה מערבית.
מה זה אומר?
זאת אומרת שהם ראו בצרפת את המודל שלהם.
אבל הם רצו לשנות ממש את שיטת המשטר, להפיל את הצער, להקים רפובליקה.
זה בסודי סודות, כן. אם כי הם לא היו משוכנעים שהם לא יכולים שהשיטה הזאת לא תפעל ברוסיה.
כן.
אבל הם רצו להקים פרלמנט, להקים עיתונות חופשית. כאן קרה דבר מאוד מעניין. קרתה מלחמת קרים. כאשר אנגליה וצרפת ניצחו את רוסיה בשנות ה-50 של המאה ה-19.
אז קודם כל צריך לומר, המהפכה של 1825 של הדקבריסטים נכשלת.
זה לא מהפכה, זה הניסיון, ניסיון של מרד.
ניסיון ההתקוממות הזה נכשל, הצער מצליח. מי הצער באותה תקופה?
ניקולאי הראשון.
ניקולאי הראשון, מצליח.
דרך אגב, כן. כשהם נאסרו, הם התחילו לדבר צרפתית עם הצער, הוא גער בהם, אמר, אתם לא מתביישים, שפה זרה. פתאום כולם נזכרו שצרפתית זה שפה זרה.
כי צריך לומר שהאצולה של אותם הימים דיברה בצרפתית, וזה גם כש, אגב, גם כשבוחנים את יצירתו של דוסטויבסקי, הם מוצאים שם לא מעט צרפתית.
אבל מי שקורא טולסטוי, מלחמה ושלום, אז בלי ידע צרפתית,
כן, קשה מאוד.
בעיקר. שבמהדורות הרוסיות זה לא תורגם, מתוך הנחה שהקורא הרוסי המשכיל יבין את הצרפתית.
טוב, אבל זה היה אז, אנחנו כבר בימים אחרים. בכל מקרה, אתה אומר, כ-25 שנה אחרי, 30 שנה, אחרי שהניסיון הזה להתקומם דוקה ביד קשה על ידי הצאר, אחרי כ-30 שנה פורצת מלחמת קרים.
אבל אני רוצה להגיד משהו בקשר לניסיון של המלט.
כן.
5 מן המורדים נידונו למוות והוצאו להורג. משם אני גיליתי את זה להפתעתי, הכוכב חמש זוויות, שזה הסמל של ברית המועצות, הוא בא משם מפני שהייתה עיתונות מחתרתית שבכל זווית של הכוכב הופיעה תמונתו של אחד מקושרים.
מעניין מאוד.
כן, כן.
אז זה בעצם זיכרון למה שהיה אז, הדהוד היסטורי.
חושבים, חשבו, גם כשהייתי נער, כן. אמרו שזה בפני שחמש חלקי העולם שהוא סוציאליסטי.
אבל בעצם אתה אומר לא, זה לזכרם לא... של חמשת המוצאים להורג מהדקבריסטים.
בדיוק. זה...
מעניין מאוד. אבל אז פורצת מלחמת קרים, שמה היא בעצם הסיבה לפריצתה?
מלחמת קרים היא מפני שהמעצמות המערב גילו את חולשתה של רוסיה, ורצו לכפות את רצונם עליה, והצאר החדש, בנו של ניקולאי הראשון,
כן.
אלכסנדר השני, הבין שרוסיה לא תוכל להתקדם בלי ביטול עצמיות. והמפלה של רוסיה במלחמת קרים, הימיה אותו בפעם הראשונה, בצורה חגיגית ביותר, לבטל את הצמיתות.
כלומר, לא עוד בעלי אחוזות שמתפרנסים על חשבון העיקרים שעובדים את אדמתם.
לא, כן.
אבל הם משלמים להם כסף.
בדיוק. הם חייבים עכשיו לשלם להם, הם שכירים.
כן.
ואין להם זכות חיים ומוות, כפי כן. שהיא קודם.
אבל הכתיבה של דוסטויבסקי מתעדת את התקופה שלפני ביטול הצמיתות.
ודאי. אבל הוא אדם מאוד רגיש. בנוסף לזה הוא אדם מאוד מיסטי. והוא כתב הרבה, דרך אגב, לא כל כך ידוע. מדברים רק על היצירות הגדולות
כן,
שלו.
כן, ותכף נגיע לזה, אבל אני לא רוצה שנשכח את אביו של דוסטויבסקי, שבו פתחנו, שאמרת נרצח על ידי האיכרים המשועבדים לו.
ואני רוצה לציין עוד משהו שהוא היה עריץ. לא רק לגבי האיכרים, גם לגבי ילדיו. כל יום אחרי הצהריים הוא הלך לישון, וכל המשפחה עמדה מסביב למיטתו כדי לגרש את הזבובים.
טוב, זה באמת חינוך יוצא דופן. הפתעת אותי מאוד בסיפור הזה. וכך הם היו עומדים שעות ומגרשים את הזבובים עד שהוא התעורר?
כן. לא נותנים לו לזבובים.
להפריע את שנתו. טוב, זה באמת מצוות כיבוד אב בדרגתה הגבוהה ביותר, אני חושבת.
וכאן היא גם אגדה של עוינות מסוימת, אבל המכתבים שנותרו אינם מעידים על העוינות בין האב לבן.
אבל זה מאוד נדיר שהאיכרים ירצחו את בעל האחוזה.
זה לא נדיר בכלל.
לא נדיר?
לא. מה הייתה המהפכה בכלל עד הסוף? רוסיה הייתה כל הזמן מתח בין האיכרים לבין אדוניהם. והרעיון הגאוני של לנין היה להכריז שמטרתה של המהפכה זה ביטול הצמיתות וגם הצורות החדשות של הצמיתות.
כן.
אני אגיד לך משהו. שבימי דוסטויבסקי הופיעה חוברת עם המילה, עם הכותרת מה לעשות, שוד ילד, של אחד של אישבסקי. וזו הייתה הצלחה עצומה מפני שהוא למעשה אומר שעושות מהפכה. לנין הוציא ספר בשם מה לעשות, כל פעם אותו שם, ושם הוא בא עם הרעיון היסודי שאי אפשר לעשות מהפכה, המהפכנים יצטרכו להתפרנס.
כן.
המפלגה המהפכנית חייבת להיות מקוימת על ידי מעמד הפועלים, שלא יעבוד.
כן.
ויספק להם הצרכים, וזה הפורמולה שהצליחה.
ואצל דוסטויבסקי יש רעיונות סוציאליסטיים?
בוודאי שכן. התייחסו לרעיונות סוציאליסטיים של דוסטויבסקי בצורה מאוד חמורה, מפני שבאותו סטודנט צעיר, הוא השתתף בחוג מסוים של פטרשבסקי, שזה היה למעשה חוג מהפכני. והוא נידון למוות.
הוא נידון למוות?
למוות. והוא המתין כמה שעות כדי שיבוא החיילים להוציא אותו להורג,
כן.
אבל כל זה היה מבוים על ידי הצער. אחרי שעות של המתנה, באו ואמרו לו, הצער, עוד מעלתו, מעניק לך
חנינה
בתנאי שתישאר בסיביר. ואז הוא מבלה כמה שנים בבית סוהר סיבירי, משם הוא כתב ספר, זיכרונות מבית המוות.
מאיפה דוסטויבסקי שואב את הרעיונות הסוציאליסטיים האלה?
מן החוג של פטרשבסקי. כן.
שזה חוג שהוא משתתף בו בעצם בהתנדבות במסגרת חייו הפרטיים.
כן, והוא ידע כנראה שהמשטרה עוקבת אחרי הפעילות הזאת, והמשטרה תפסה אותו.
ומי היה פטרשבסקי?
יש אצל קבוצות צעירים דמות קריזמטית. הוא היה מורה שהלהיב את הצעירים מסביבו. אבל הרגע המכריע בא כאשר השר העניק לו חנינה.
לדוסטויבסקי.
דוסטויבסקי.
ואז הוא בעצם...
דוסטויבסקי השתנה לחלוטין, והגיע למסקנה בשום אופן לא מהפכה, אלא רק חינוך, חינוך, ולא רק חינוך מהפכני, אלא חינוך לדתיות.
אבל אני מנסה להבין, האם השינוי הזה, זה בעצם אתה מתאר כאן שינוי קיצוני בדעות מצד אחד לצד שני.
תראי, הוא חשב שהוא יוצא להורג.
אז זהו, אז אני מנסה להבין אם השינוי הזה הוא שינוי בעצם מן הפה ולחוץ, משהו שהוא אומר אבל לא מתכוון אליו כדי לשמור על חייו, או שיש כאן באמת שינוי מחשבתי.
אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להכניס כאן אלמנט אישי, אבל היה לי משפט באותו גיל, מאוד צעיר, והיה סיכוי שיהיה פסק דין מוות.
לך?
לי. אבל לא שיניתי את רעותיי, אבל אנשים מסוימים נשברו, כמו דוסטויבסקי שהיה גאון,
כן.
אבל לא, חלש אופי. ואז הוא הפך פתאום מעריץ של פתרון אחר לגמרי. רוסיה היא רוסית. מי שלא נושם את נשמת האדמה הרוסית, הוא לא פטריוט. אנחנו לא זקוקים למהפכה. אנחנו לא זקוקים לארמון הגביש. ארמון הגביש זה ארמון שהוקם בלונדון לכבוד המלכה ויקטוריה, ובשביל דוסטויבסקי, הארמון הזה זה היה משהו מפלצתי. הכל בזכוכית, הכל מודרני, הכל מוכן,
כן.
בשום אופן לא. והוא רצה לחזור לרוסיה.
לרוסיה הישנה.
הישנה, כן.
אז זה באמת מהפך עצום, כי הרי הרעיונות הסוציאליסטיים חורגים מגבולות המדינה והלאום, ורוצים לדבר על שינוי מעמדי. והנה פה דוסטויבסקי עובר לצד השני, מקדשת באיזשהו מקום את הלאום ואת רוסיה כרוסיה הישנה.
רגע, זה אחרי המשבר.
המעמד, אחרי המשבר, כן.
המשבר, כן.
אז זה ממש שינוי של 180 מעלות.
הוא חשב שהוא נשאר בחיים, הודות לזה, הוא חייב לשלוט גם את עמדתו.
אבל העמדה הזו שלו מובעת איפה?
בכל הספרים שלו.
אבל הוא גם מפרסם טקסטים פוליטיים שהם רק פוליטיים ולא ספרותיים?
לא. הספרים שלו הם פוליטיים.
כן.
והם שקוראים לחזור למה שהוא קרא סלאבופיליה. זאת אומרת, להרצת סלאבים,
כן.
אהבות הקדמונים של הרוסים.
סלאבופיליה, אהבת הסלאבים.
כן, ולא פרנקופיליה.
כן.
ואנגלופיליה, כן.
הערצת הצרפתים או האנגלים.
אנחנו רוסים, יש לנו ההתפתחות משלנו, והגיבורים שלו הם מבטאים את הדעה הזאת.
אם כי גם אצלו אפשר לראות שהשפה הצרפתית עדיין שולטת, ויש לי הערצה לתרבות הצרפתית.
אבל הרבה פחות.
הרבה פחות.
כן. מפני שטולסטוי היה איש האצולה הגדולה.
כן.
ודוסטויבסקי היה איש הצולה הנמוכה.
מעניין. אבל אחרי שאביו נרצח, הוא למעשה הופך לבעל האחוזה בעצמו, או...
אחוזונת, להגזים.
כן?
כן.
ואז הוא מקדיש את רוב שעותיו לניהול האחוזה, או שהוא כותב
לא,
ספרים?
לא, כותב ספרים. האחוזה חייבת לקיים אותו בזמן כתיבת הספרים.
כדי לאפשר לו לכתוב.
כן. והתוצאה היא שהוא מצליח מן הרגע הראשון. הספר הראשון שלו, שנקרא אנשים מסכנים, בידי לודי, היא הצלחה גדולה מאוד.
כן.
ורטט עבר בכל הסלונים הספרותיים של סן פטרסבורג, גוגול חדש נולד. גוגול היה סופר גדול, והלך לעולמו. והנה יורש של גוגול, דוסטויבסקי.
מה קורה בספר הזה? אותו אני חייבת לומר לא קראתי.
אנשים עלובים, זה סיפור של זוג צעיר, שרוצה להתחתן, אבל אין לו אמצעים. הוא שוקע בחובות יותר ויותר. זה אפשר להגיד שכאן יש מחאה על המשטר הסוציאלי.
כן.
המשטר החברתי ברוסיה. אבל זאת מחאה אילמת. הוא מתאר מצבים ואיננו קורא למהפכה.
כן. אז הם לא מצליחים להתחתן, ואז מה קורה?
קורה שהסופר הצליח להכניס את הקורא במדוקדך, במצב של דקדוך המור.
אז ככה זה נגמר, הם לא מצליחים להתחתן, והם מאוד
כן,
מדוכדכים.
המסקנה היא, משהו ברוסיה לא טוב.
כן.
אבל לא נלך בדרך מהפכנית, כפי שחשבתי קודם, אלא בדרך הדת. הדת הפרבוסלבנית, כלומר, הרוסית הדתית האורתודוקסית,
כן.
יותר קרובה לנפש הרוסי, כמובן אנחנו לא קתולים, חלילה. כן, הוא יוצא נגד הכנסייה הקתולית. והוא כותב סדרה של ספרים, אשר הדמות המרכזית הוא תמיד האדם הדתי, השלב, המושפל, המקבל את השפלתו, המקבל את צניעותו של ההמון. וזה כמובן עשה רושם רע מאוד על המהפכנים הרוסים, שחשבו שסוף סוף אדם שנידון למוות.
כן.
ואמנם זכה לחנינה, אבל בכל זאת, תמשיך להיות מהפכן.
אבל הוא מאכזב אותם.
כן, מאכזב אותם מאוד. ודרך אגב, הוא היה, יחד עם טולסטוי, הסופר הגדול ביותר של רוסיה בתקופה הזאת. ובמשך שנים, ידידים ושותפים ניסו לארגן פגישה בין שניהם, והם לא הצליחו.
טוב, זה, אתה יודע, כבר רבות דובר בשבחה, כשמדברים על כך שהתערבה חוכמה, או בגנותה של קנאת הסופרים. כנראה שהם לא רצו להיפגש.
את צודקת. אם כי המבקרים הספרותיים מתששים את זה, אומרים, בגלל אי התאמת השעות במשך 30 שנה.
לוח זמנים, אילוצים. כל אחד מהם היה מאוד עסוק, בדיוק כשאחד הגיע, השני יצא, באורח פלא.
בדיוק, איך ניחשת.
אני מבינה.
זה נמשך 30 שנה.
אבל באמת היה שם מאבק של אגו, של שאלה מי הוא באמת הסופר הגדול ביותר, טולסטוי או דוסטויבסקי.
על טולסטוי, אמרו המבקרים, אילו אלוהים היה כותב רומנים, הוא היה כותב כמו טולסטוי.
ואני מתארת לעצמי שדוסטויבסקי קורא את הביקורת הזו וליבו נחמץ.
עדיך. אבל גם באה עכשיו הסדרה של יצירות הגדולות של דוסטויבסקי. יש ספר, רומן, נוגע ללב, הנקרא האידיוט. האידיוט הוא נסיך מישקין. ואני רוצה להגיד לכם, נסיך ברוסיה זה לא חייב להיות אדם של בית המלוכה.
אלא
אציל גדול, בעל אדמות ועיקרים.
כן.
והספר הזה, האידיוט, הוא פשוט אדם טוב. ועל כן הסביבה חושב שהוא אידיוט.
כי הסביבה לא מסוגלת לקבל את קיומם של אנשים שהם פשוט טובים, בדיוק. בלי אינטרס אחר.
וזה כמובן כעוקץ של דוסטויבסקי, הנה, הנה, הנה דמות רוסית, קלאסית, פרבוסלבית.
האדם שאליו אנחנו אמורים לשאוף, ואנחנו מזלזלים בו ולועגים לו.
ומי שיקורא הספר הזה חייב להתבייש מזה שהוא לועג לסטימנטליזם הרוסי הפטריוטי. כי דוסטויבסקי טען כל הזמן, אני הפטריוט, כן. אני הרוסי.
אני מציג אתכם באור שלילי, אבל זה רק מתוך ניסיון שלי להחזיר אתכם לרוסיה האמיתית, הישנה והטובה.
ולא ספק, מה שנקרא הרוסיה של עץ. כלומר, כנסיות מעץ, סלבים מעץ.
הוא עצמו היה אדם דתי, אני מבינה מאוד.
עוד איך, כן. פתאום הפך דתי, אחרי שהוא קיבל חנינה.
כן, טוב, אולי הוא קיבל זכה להערה, הוא פגש את אלוהים.
ואז בין הספרים, אני רוצה להזכיר הספר הגדול ביותר שלו, האחים קרמזוב.
אה, חשבתי החטא ועונשו.
לא, אני שונא את החטא
ועונשו. אתה שונא את החטא ועונשו?
כן.
אתה חייב להסביר.
הגישור בין מה שאת אומרת ומה שאני אומר. את הזכרת חטא ועונשו.
כן.
ועכשיו כמובן איך הספר הגדול, אם כי
בהחלט.
אני רוצה להגיד לך, לא הצלחתי להתרגש כשקראתי אותו. רסקולניקוב, זה הגיבור,
כן, בוודאי.
הוא סטודנט שרוצה לצוח אחת הנשים העשירות המלווה בריבית,
כן.
ואחרי זה הוא רוצח גם את אחותה,
כן.
וזה כמובן החטא, והחטא בעונשו זה לא בדיוק התרגום מרוסית, מפני שברוסית זה נקרא הפשע בונשו, פריסטופליניה נקזניה.
אוקיי.
והפתרון של רסקולניקוב הוא שיחד עם החברה שלו, עם הבחורה שלו, הולכים למקום ששם נמצא בית הסוהר, והוא מבלה את ימיו בתפילות.
כן.
אבל הספר שאני רוצה להזכיר,
באחים קרמזוב.
האחים קרמזוב, זה ספר הרבה יותר, אני השתמשתי במובן קתדרלי. קתדרל הזה עם המון קדושים, המון דמויות.
כן.
האחים קרמזוב, קודם כל קרה, זה שחור בטורקית, אם זה מעניין אתכם.
זה מעניין מאוד, אבל אני עדיין נסערת מזה שלא התחברת לחטא ועונשו. כי זה בכל זאת ספר, האיסורים שלו שם, והתהליך שהוא עובר, זה מעורר מחשבה,
אבל
זה
מה המסקנה? מה המסקנה? להיות אורתודוקסי דתי.
ולא לרצוח, אני חושבת.
לא לרצוח, זה, אל תשכי, זה אחרי הרצח.
כן.
כן.
אבל זה, אנחנו קוראים את זה, ואנחנו רואים לאיזה שאול תחתיות הוא מגיע בעקבות המעשה שלו. אז
כן,
יש כאן איזה אקט מחנך גם.
כן, הוא מאוד רגיש. כן, כמובן, הכוונתו של הסופר הייתה לחנך.
כן.
אבל לפי דעתי, העלילה היא צרה מדי.
שם מעניין. אחים
קרמזוב.
שם יש עושר.
יש עושר גדול של דמויות.
אוקיי.
קודם כל, יש שלושה אחים. יש אב, ויש אח רבי, שהוא לא חוקי,
כן.
סמר יעקב.
כן.
ולמעשה, זה סיפור של רצח אב. ואל תשכחי שפרויד טען שהציביליזציה מתחילה עם רצח אב.
וגם שאביו של דוסטויבסקי בעצמו נרצח. לא על ידו, אבל בכל זאת.
אבל לכוונה של פרויד, זה שהבן רוצח את אביו.
כן, כן, ברור.
כן.
Let's go!
יש שלושה אחים. קודם כל יש אב, פיודור קרמזוב, שהוא בן 58, והוא נתון לכל מיני תענוגות גסים ביותר, וזה מגיע עד כדי כך שהוא מתחרה עם הבן שלו על אישה אחת. עכשיו, הבנים, הם נולדו משתי אמהות שונות.
כן.
והבן הגדול הוא דימיטרי, שהוא אדם נתון לתענוגות, לשתייה.
כמו אביו.
להוללות כמו אביו, כן. כן. אבל יש גם בן שני, והבן השני זה איוון. ואן פיודורוביץ'. השם הזה בא מפיודורוביץ'.
כמובן, מסמן את השם של האב. פיודורוביץ', כי לאביו קוראים פיודור.
בדיוק. פיודור.
כן. לא התכוונתי חלילה לשבש את שמו.
בדיוק. והוא רציונליסט קר ולגלגן. הוא לא דתי, הוא אנטי דתי.
כן.
ולדוסייבסקי אין הרבה אהדה.
טוב, בשביל זה יש לנו את הבן השלישי.
כן. הבן השלישי זה אליושה. אליושה, לפי דעתו של דוסייבסקי, זה הגיבור.
ברור.
אליושה בן 20. הוא אדם מאוד דתי, ורוצה להיות נזיר. ורואים שהסופר מעודד אותו.
תומך בו ברצונו זה.
בדיוק. והוא, בתור נזיר, הוא דמות לדוגמה.
כן.
אם כי מה יהיה עם רוסיה, הם כולם יהיו נזירים.
כן, אבל הוא גם אנטיתזה באמת לשני האחים האחרים, גם לאח ההולל וגם לאח הלגלגן, והוא מייצג בדיוק את אותה רוסיה חלומית שעליה דיברנו קודם.
בדיוק.
אצל דוסטויבסקי.
אבל אני קודם, אני זוכר כשקראתי אותו, שאלתי את עצמי מה היה קורה אילו האידיאל של דוסטויבסקי היה מתגשם וכולם היו נזירים. רוסיה הייתה נגמרת.
כן.
עכשיו, מה שמעניין באחים קרמזוב זה שאיוון, הרציונליסט, כותב שיר ומקריא אותו לאליושה הצעיר. זה נקרא האינקוויזיטור הגדול.
אוקיי.
זה מתרחש בסיביליה, בספרד, בימי הרנסנס. והאינקוויזיטור הגדול הוא למעשה נציג הכנסייה הקתולית. כאן כמובן יש הזדמנות לזוריבסקי.
לתקוע חץ.
בדיוק.
לשלוח חץ לעברה של הכנסייה הקתולית.
הוא מגיע למסקנה, למעשה, שהאינקוויזיטור הגדול הוא אתאיסט. אם הוא יהול כל כך רע, ובעיקר שהסצנה היא אחרי מסיבת אוטודפה. אוטודפה, התרגום זה נקרא מעשה של אמונה. אבל למעשה הכוונה היא לשריפת אנשים. ויש אוטודפה גדול ששם נשרפים 100 אנשים.
ואומר דוסטויבסקי, כמובן דרך דמויותיו, מעשה כזה רצחני ושלילי לא יכול להיות שינבע מאמונה דתית.
לא, מאמונה דתית קתולית, כן.
מאמונה דתית קתולית, כמובן. כן.
כי הוא חייב לגמור את החשבון שלו.
ברור.
גם בקתולים.
אבל זה בדיוק הטענה, שזו לא אמונה אמיתית, אלא זה מה שהקתולים עשו לדת.
בדיוק. אבל כן, איוון, הרציונליסט, האח החריף,
כן.
כותב סיפור או שיר על האינקוויזיטור הגדול, ששם יוצא שהאינקוויזיטור הגדול הוא אתאיסט, ובכלל לא מאמין באלוהים. וכאשר ישו חוזר לאדמות, הוא נותן פקודה לאסור אותו, ולהכניס אותו בכלא. כלומר, זה כאן דוסף הגיע לשיא
האבסורד.
האבסורד, אבל האבסורד שלפי דעתו, זה שהכנסייה הקתולית.
ברור.
שהיא לא אמיתית נוסרית,
כן.
כפי שהכנסייה האורתודוקסית הרוסית היא אמיתית.
ויש לנו עדיין את האח הלא חוקי.
ויודר קרמזוב נרצח על ידי סמרד יעקב, שהיה אמנם בנו, בנו שנולד מאיזו אישה מסריחה, ואשר הוא הפך...
אישה מסריחה, כך הוא כותב.
כן, בדיוק. שהוא הפך אותו למשרת, ואף פעם נתייחס אליו כמו על בן שלו.
אז אני רוצה בכל זאת, סליחה שאני חוטט כאן, זה קורה לי לא פעם לצערי רב, אבל זה מה שיש. חוטט פה רגע באותם בפסיכולוגיה בגרוש, כי תיארת קודם את היחסים בין דוסטויבסקי לבין אביו, ואת הדרך שבה האב התייחס לילדיו. ואני שואלת בכל זאת, האם לא יכול להיות שמעבר למשל החברתי שדוסטויבסקי מבקש להעביר כאן, יש כאן גם איזשהו הדהוד לחייו הפרטיים?
אני אז אגיד לך שפרויד קפץ על הבעיה הזאת, מפני שזה היה ממלא אותו כדווה.
כן.
הרי הוא לא כל כך רחוק מן הרעיון של פריסית, כלומר של רצח אב.
כן.
והנה כאן סופר גדול, כותב רומן גדול, ובמרכזו רצח אב.
אבל יש איזשהן עדויות שדוסטויבסקי נתר טינה לאביו. אמרת קודם שלא הייתה עוינות, אבל בכל זאת...
תראי, אני סיפרתי לך את העניין של הזבובים.
עם הזבובים, כן.
והסביבה הייתה מחרידה. זה היה בית חולים לאנשי צבא.
כי אביו היה מנתח, אמרנו.
בדיוק. ונוסף לזה הייתה אווירה מאוד מאוד קודרת. בית משוגעים ובית קברות.
מה, דוסטויבסקי גר ליד בית משוגעים וליד בית קברות?
כן, והיה מטייל בין בית קברות לבין משוגעים, כך שאפשר להגיד שנעוריו...
ילדות מאושרת.
בדיוק.
מוארת, עולצת. טוב, זה מה שבסופו של דבר כנראה הוליד את הספרים הגדולים שהוא הוציא תחת ידיו.
לא ספק. הוא היה אדם מאוד רגיש, והוא הצליח להעביר את ההתרגשות שלו גם לקוריו.
והוא, אגב, התחתן, נולדו לו ילדים.
הוא התחתן, אבל כאן הייתה בעיה נוספת.
כן.
ואני רוצה להגיד לך שאני קראתי דוסטויבסקי תוך כדי התקוממות.
התקוממות?
נגדו.
כן, טוב, אתם לא שותפים לעמדות הדתיות.
בדיוק. הוא אדם מאוד קישוני. אבל הייתי מאושר כשגיליתי את חולשתו הגדולה. הוא היה שחקן קלפים ברולטה, ואני רוצה להגיד לך
מאמר ש... כפייתי.
כפייתי.
גם על בלזק, אגב, אמרו דברים דומים.
כן, אבל אני קיבלתי עכשיו דש מדוסטויבסקי דרך הנכד שלי. הנכד שלי...
כן, חשבתי שגם את דוסטויבסקי איך שהוא יצא לך לפגוש ביכולותיך המדהימות לחלוש על ההיסטוריה.
אני רוצה להגיד לך.
כן.
כבר סבא,
כן.
היא עיר תאומה עם ויזבאדן.
נכון, שבגרמניה.
ועכשיו הנכד שלי הוזמן חודש אל שבוע אחד בויזבאדן,
כן.
ושם הראו לו את בית הקזינו.
שבו שיחק דוסטויבסקי.
כן.
יפה, נסגר המעגל.
בדיוק. ואני הייתי מאוד שמח, קיבלתי עדות משפחתית. על עברו הלא כל כך טהור של דוסטויבסקי.
אז הוא הסתבך?
הוא הסתבך והוא קרא לה ויזבאדן רולטנגרד, רולטנבורג.
כן, עיר הרולטות.
עיר הרולטות, כן. הוא היה כפייתי, כלומר, הוא איבד הרבה פעמים את רכושו, את משכורתו, ובקושי חזר לרוסיה. אפילו כסף לרכבת לא הייתה לו.
מה אתה אומר?
כן.
ואז זה גם משליך על משפחתו, איך הוא מצליח לפרנס אותם?
הוא לא כל כך מצליח לפרנס אותם, זה כל העניין. הוא הכניס, הוא הרוויח כסף מן הספרים שלו.
כן, אבל בזבז
הכל. הוא היה סופר מוצלח.
כן, לא, בזה אין
סוף. וזה נתן לו אפשרות לנסוע לויזבאדן ולשחק רולטה.
הבנתי.
וקזינו.
הבנתי.
והוא כתב ספרים נוספים, שהם פחות או יותר טרגיים. למשל, הוא כתב ספר, זיכרונות מבית המוות, ששם הוא מתאר את המצב בסיביר.
כן.
והוא מתאר יומן של הלום חלומות. הספרים הללו הם מאוד קשים לקריאה, כבדים, אם כי כאן, כשאני קראתי אותו, היה משהו שהיה חסר לי, בגלל שטולסטוי, היריב הגדול שלו, הוא מאוד אירוני, והוא לועג לדמויות שהוא מתאר, שדוסטויבסקי לגמרי חסר אירוניה.
אבל לא חייבים אירוניה, אפשר גם לכתוב מתוך הזדהות.
הנה, זה מה שקרה. עכשיו, השפעתו של דוסטויבסקי הייתה עצומה. בעיקר כשפרויד התחיל עם התורות שלו, הוא מצא בדיוק הסופר המושב ביותר משל אב. אם כי יש גם ספרים נוספים, למשל הנער, שהוא מתאר את הדחפים של בן 19, אירציונלי, אלים, חולמני, יש לו כישרון גדול מאוד בתיאור. אין לו כישרון גדול בבניית תיאוריות על החברה.
אתה מאוד נחרץ לגביו.
לא נחרץ, אני רוצה להציג את הקורא מה שאני הרגשתי כשקראתי את זה.
כן.
אם כי אני הרגשתי כל הזמן שהוא חזק מאוד, גדול מאוד, כישרוני מאוד, ולמעשה לחמתי נגד השפעתו.
כלומר, תוך כדי קריאה מצד אחד התרגשת
ונסחפת
בחוויה, מצד שני...
מה חבל, אני זוכר שמישהי אמרה לי, אתה מצטער שהוא לא טולסטוי. טוב מאוד שהוא טולסטוי מצד אחד, ודוסטויבסקי מצד שני.
כן.
עכשיו, הוא דומה, הוא למעשה, לסופר אמריקאי, אדגר אלן פו.
אדגר אלן פו?
כן. עם החלומות שלו, הקודרים, והדמיון שלו, המשולח הרסן. פו הוא מאוד כישרוני, הוא מאוד מושך, הוא מאוד לא נעים לקריאה. אבל כן אפשר להוסיף לרשימות הסופרים הבלתי נעימים. שבלעדיהם אין ספרות, גם את פיודור דוסטויבסקי הגדול.
אחד התארים המעניינים שנקשרו בשמו, אני חושבת.
בדיוק.
איך הוא מסיים את חייו?
בצורה טרגית מאוד. הוא מקבל התקפת לב, ולמעשה הוא עדיין לא כל כך זקן, הוא בן 59. כן, אבל הוא...
שאביו אמרת נרצח בגיל 58.
כן.
משפחה שלא מצליחה לחצות את קו ה-60.
את צודקת. וזה אולי האילוסטרציה הטובה ביותר על החיים הטרגיים ברוסיה הצארית. והוא מאוד, דרך אגב, הוא מאוד אהוב. רוסיה מליאת פסלים.
אני מתאר את עצמי שגם עשו הלוויה גדולה כשנפטר.
40,000 אנשים הלכו על...
40,000.
כן. ואני הייתי בבית הקברות. ששם הוא קבור.
כן.
יש לו מין מונומנט כזה, בניין מפואר, שהקבר שלו, שלא נתרם על ידי משפחתו, אלא על ידי מעריציו.
אני תוהה של מי אחוזת הקבר גדולה יותר, שלא של טולסטוי, אם אנחנו ממשיכים את היריבות.
טולסטוי היה אציל עשיר מאוד.
יותר, ולכן כן. אתה אומר, הקבר שלו מפואר יותר.
כן, אבל זה במשפחתו.
ופה זה של המעריצים.
זה בגלל המעריצים.
אז הנה, הוא ניצח כן. אותו ניצחון אחרון. בסופו של
צודקת.
חשבון.
את צודקת. לפי דעתי, את צודקת לגמרי. כל הזמן הייתה מין יריבות אילמת בין השניים. מי הסופר הגדול ביותר של רוסיה?
כן.
הוא או אני. ולפי דעתי יש לברך על זה, מפני ששניהם יצרו דברים נהדרים, עשירים, מאלפים ומלאי מוסר.
כמה ילדים היו לו?
אף אחד.
הוא היה ערירי.
הוא היה,
הייתה לו אישה, כן. הוא היה נשוי, אבל בלי ילדים?
לא.
אף אחד לא נותר אחריו?
לא. וזה הוסיף אולי, אולי, למצב רוחו, מפני שהוא כתב כמה ספרים אוטוביוגרפיים, שהם מאוד מאוד קודרים, ומראים שאם כי הוא היה סופר ידוע, ודרך אגב, הוא היה סופר מאוד מוצלח, כל הספרים שלו זכו למחירה המונית,
כן.
בתנאים של אז ברוסיה, ועל כן הוא יכול להגיד, אני מאוד הצלחתי.
למרות זאת אתה אומר, הוא היה מדוקה.
בדיוק. שש טולסטוי הצליח והיה מאושר. כן.
טוב, זה... אנחנו לא נוכל להיכנס כאן לנבחי נפש האדם. איך אגב...
זה לא נבחי הנפש, זה עניין של האחוזה.
של האחוזה. אתה אומר, זה נבחי הארנק.
בדיוק.
הבנתי אותך, אני אקח את זה לצורת
דבים. השדות,
לא, כסף זה לא הכל בחיים, פרופסור.
לא, חלילה.
אתה רק אומר שזה יכול להשפיע.
עוד איך.
אוקיי.
כנסיית.
אני אשקול את זה. אם מישהו מוכן להעניק לי אחוזה, אני יכולה לבדוק איך זה ישפיע על חיי. איך דולסטויבסקי מתקבל במערב?
טוב מאוד. לצערי הרב. מפני שקודם כל הם גילו את רוסיה.
כן.
ולא רוסיה שמנסה לחכות את המערב. אתה מכיר את טולסטוי למשל.
כן.
אלא רוסיה העמוקה, האורתודוקסית, המיסטית, הדתית. וזה היה משהו מפתיע. כי עד עכשיו הרוסים במערב ניסו תמיד להעמיד פנים שהם מערבים.
כן.
ופתאום בא סופר ואומר, איזה מערב, איזה ארמון הקריסטל, רוצים את זה. אנחנו עושים...
רוסיה שורשית.
של עץ.
כן.
זה הביטוי. וזה לא כל כך מפואר, אבל זה אולי יותר עמוק, כן. יותר אנושי. אפשר לקרוא לתוכנית הזאת העץ ועונשו, מפני שרוסיה של עץ, הפטריארכלית, המסורתית, והיא גם זאת שהולידה את העונש ואת הרצח, בצד אחד. בצד שני, הרוסיה האחרת, המערבית, הברסופתית, מרקדת ולסים, שזה טולסטוי. אלה שני הניגודים הגדולים של הספרות הרוסית.
שעה היסטורית. העץ ועונשו. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על פיודור דוסטויבסקי. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, אלון עיני, דניאל ברש ואפריים קרני. בתוכנית הושמעו קטעים מאת המלחינים רחמנינוב, מוסורגסקי, גלינקה, בורודין ואיוונוב, וכן שירים רוסיים מסורתיים.